כולם, אנחנו במאמר השבת, השבת, כן, במאמרי הראייה, זה בעמוד 139. בספר זה השורה השנייה בעמוד 139, בדפים שלנו זה שורה 12 בפסקה השנייה, כן, בצד השני של הדף הראשון. אני חושב שיש פה קולות רקע, נכון? זה מפריע לכם? לא חייבים את זה, אולי נסגר את המזגן, אה? לא חייבים את זה, נכון? נראה לי יצא שכרו בהפסדו. אופה, יפה מאוד. תודה רבה, ברוך תהיה. אז המטרה הבאה, אז קודם כל מה דיברנו? החידוש הגדול פה של הרב, שהוא מתייחס לשבת בתור מצווה לאומית. וזה הסתכלות שהיא בעצם, קודם כל מאוד עמוקה, אבל היא נועדה גם לפנות אל הלב של רחוקי התורה, כי סוף סוף הלאומיות כן הייתה יקרה להם, ולהיות שותף במה שקושר ומאגד את האומה לאחד, זה בעצם צינור שאתה יכול לפנות אליהם. אז זה המטרה של הרב, אנחנו נראה את זה בצורה מאוד ברורה בהמשך, שהוא ממש מדבר בלשון נוכח, כאילו מדבר למישהו שהוא לא שומר שבת, והוא פונה אליו ואומר לו, אחי, במין ביטויים כאלה, ואהובי, כן, כמו מזכיר לנו קצת את חובת התלמידים של האדמור מפיאצסנה, ברוך אתה אלוהינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא בא לפנות אל הלב שלו וכו'. אז השבת, ראינו, אני ממש אעשה אפילו לא חזרה, אבל מין הזכרה כזו של, שראינו פעם שעברה, שהיא מאגדת את כל עם ישראל למקום של שיווי הדעות והמעשים. היא אוספת את כל האומה בצורה לאומית, וזה מה שמאפשר לנו להיות בעצם באחדות ובאהבה ונטולי מחלוקות. דווקא השבת, המצווה החשובה הגדולה הזו, שהיא עדות למעשה בראשית, היא גם קושרת את כל החיים שלנו להיות עם שמעיד על מעשה בראשית, עם שיראה מהסדר האלוהי של המציאות, ועושה את רצון השם, ונותן כבוד לרצון השם. אז זהו. שמירת השבת היא מחזקת את רוחנו הפנימי, למען נהיה את אשר אנו צריכים להיות, וזהו חפץ השם, זה המשפט שלפני איפה שאנחנו מתחילים עכשיו. המטרה, אתם רואים, כולם מצאו, שורה 12 בפסקה השנייה. המטרה הבאה מיד אחריה, היא ההשתדלות ללכת בדרך המביאה את ההשלמה הטובה לכל המין האנושי. אלא שתורת השם תלמדנו, כי הדרך המיוסדה, על זה מיוצר בראשית, קורא הדורות מראש, על ידי שנשתלם אנחנו כראוי בחינוך התרבותי היוצא לנו מדרכה של תורה. כלומר, הרב עכשיו קונה עוד מדרגה, הוא בונה עוד מדרגה. שהשבת היא לא רק תיקון האומה, אלא היא תיקון של כל המין האנושי, של כל האנושיות. כי איך מתאפשרת ההשפעה שלנו על העמים? כי מציון תתה תורה, דבר השם מירושלים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, על ידי שאנחנו קודם כל עושים את תפקידנו האלוהי. אנחנו לא יכולים להתחיל להיות בצינור של השפעה בלי שאנחנו בעצמנו חיים את העניין האלוהי בתור אומה. בלי זה שום השפעה, או לא משנה, השפעה, לא שום השפעה, אבל השפעה היא מאוד מאוד נקלשת, כן? כשאנחנו חיים בתור אומה, בהרצאה שחיה את דבר השם, אז יש כאן איזה מגדלור רוחני אדיר לכל הספינות התואות של המדינות, של האנושיות. יש כאן איזה הערה אלוהית מאוד מרכזית שהולכת ומתפשטת, כמו איזה מין קטם שמן על המים, של אידיאלים אלוהיים שהולכים דרך האומה הישראלית, ומשפיעים ומרוממים את רוח האדם, את המוסר, את המשפט, את הנהגת המדינות, משהו מעין זה טעמנו כבר בימי שלמה, אבל בלי ההתאגדות של האומה סביב רצון השם, זה לא ילך. והאומה, כמו שכבר ראינו בשני שיעורים הקודמים, היא מתאגדת סביב רצון השם, הדיוטה התחתונה, היסוד של כל הבניין הזה, זו השבת. היא מאגדת את כל האומה. בסדר? זאת אומרת, אז תשימו לב מה הרב עושה פה. אני קצת מנתח מבחינה פסיכולוגית את הדרך של הרצאת הדברים שלו. הוא בא ופונה לאדם מוסרי, לאדם אידיאליסט, שהאומה חשובה לך, תדע לך שהשבת היא הכוח של האומה, היא מאחדת אותנו, היא מאגדת אותנו. חשוב לך תיקון עולם. אתם יודעים, אנשים בדורו הלכו ונהו על ידי, לכל מיני תנועות מחשבתיות כאלה שמדברות על תיקון עולם, כמו קומוניזם, סוציאליזם. אנחנו אחרי עשרות שנים ראינו את הקלקול הגדול שיצא מהקומוניזם, אבל מספרים שכשהתנועה הקומוניסטית התחילה ככה לגדול, אפשר היה לעשות שטיבל בקרמלין שם, כן? מרוב יהודים ששאו שם. עזבו את בית המדרש וכולם לקח הרוח, כמו שביאליק אומר, כל מיני תנועות כאלה של השכלה שמדברות על אידיאלים אוניברסליים, משכו את הלבבות. וזה בא גם מחסרון של לימוד אמונה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אז הוא בא ופונה גם אל האדם הזה. אתה חשוב לך תיקון עולם? אז קודם כל תבין שזה מתחיל בתיקון של העם שלך. התיקון של העם שלך הוא מתחיל בזה שאנחנו נתאגד סביב מטרה אלוהית, רצון השם וכו'. האדם בכזית שכלו, הוא לא יכול, ראינו את זה בשיעור קודם, להבין איך העולם יתוקן, איך העולם יעשה יותר מוסרי. הקדוש ברוך הוא הכין, קורא הדורות מראש, זה הביטוי שהוא משתמש בו עכשיו, הכין השלמה הטובה לכל המין האנושי. הוא הביא דרך כזאת שהיא מתחילה כמובן באומה, ושנשתלם אנחנו כראוי בחינוך התרבותי, יוצא לנו מדרכה של תורה, והדבר הזה התפשט לעילוי של כל האנושיות. גם תכלית האמונה, בסדר, אבל השבת היא מאוד מרכזית, אבל כל המאמר הזה הוא סביב השבת, אז זאת הנקודה. זה לא רק השבת, זה כל דרכה של תורה, זה גם קשור להרבה תחומים, כן? היום אנחנו רואים את הקלקול היוצא ממשפט שלו על פי התורה, איזה ממש מאפיה משפטית עם קלקולים עד השמיים נהיה פה. אז זה גם דרכה של תורה. טוב, גם תכלית האמונה, זאת אומרת, זה לא רק השבת, אבל השבת זה מין איזה יסוד מאוד ראשוני של התחלה. גם תכלית האמונה בפנים ידועים הוא החינוך הטוב והשלום האמיתי שמוכרח לבוא על ידה בעולם, בהיות אחדות השם יתברך, השגחתו ודרכיו הטובים מהירים בעולם ועושים רשומם הטבעי על דרכי החיים של בני האדם. אני אקרא כבר עד סוף הפסקה, אצלי זה המשפט הבא לסוף הפסקה. אז יבואו בעולם חיי עונג, חיים של נחת רוח ומנוחה, חיים שכל מטרתם הגלויה לא תהיה קיים שלום ואהבה והגיון דעות אמיתיות. הגיון מלשון הגות. וזה אמנם יבוא על ידי שיתגלה כבוד השם באופן מבורר, על ידי שיתאמת בלב כל בני האדם שאין ראוי לעשות דבר, כי אם המתאים לחפץ העליון, ובהכירו, כי חפץ העליון הוא האהבה והשלום לכל יצוריו, תהיה זאת כל מעשהו ושמחתו. כלומר, תשימו לב. השבת היא מביאה לכך אמונה האלוהית היא מתפשטת בעולם. ובעצם הדבר הזה הוא מביא לחינוך טוב, לערכים, לאידיאלים, למוסר אלוהי ולא למוסר אנושי שהוא מאוד מצומצם, לשלום אמיתי. שלום זה הרמוניה, שאני משלים אותך ואתה משלים אותי לגלות את השם יתברך. כל זה בא על ידי ההשפעה של ישראל, שהיא לא מתאפשרת כי אם על ידי שישראל ישמרו שבת. וכשאדם שומר שבת הוא בעצם בא ואומר, אני עם כל הכבוד לרצונות המצומצמים שלי, אני מקבל את אלוהותו עליי, אני חי בהדרכה אלוהית, אני מעיד בחיי על זה שהוא ברא את העולם, והוא מנהיג את העולם, ולעולם יש עתיד אופטימי וטוב, רצונו יתברך, הוא החשוב. הדבר הזה הוא הולך ומחנך את הדעות, מיישר את הלבבות. זה דבר שהעולם מאוד זקוק לו היום. העולם הוא ממש יכול להתקם בכל מיני דרכים לא מוסריות, והשחטת ההנהגה והמשפט וכו'. אז אומר פה, אני קורא גם מתחילת המשפט, גם תכלית האמונה בפנים ידועים הוא החינוך הטוב והשלום האמיתי שמוכרח לבוא על ידה בעולם. על ידה של מה? על ידה של דרכה של תורה או של השבת. בהיות אחדות השם יתברך, השגחתו ודרכיו הטובים מהירים בעולם. זה הצינור, זה הפתח. ועושים רישומם הטבעי על כל דרכי החיים של בני האדם. עצם זה שיש לך צינור כזה של השפעה, של אידיאלים, על ידי דוגמה אישית של האומה הישראלית, שחיה את אור השם, שחיה חיים מוסריים, שחיה חיים של אידיאלים אלוהים בארץ, בכל מערכות החיים, היותר ארציות, גם הכלליות, גם הפרטיות, בצבא, בפוליטיקה, בחקלאות, בכלכלה, בתרבות, באומנות, הכל מיושר על פי רצון השם, על כל, וזה, ההתחלה של זה עוד פעם, זה שהדעות הן מתאגדות על ידי השבת, על ידי שאנחנו מאשרים את האלוהי בחיינו. אז עצם זה שיש לך אומה כזו, העולם יכול לקבל הדרכה, העולם יכול לנשום לרווחה, העולם לא צריך לחפש ולגשש בשכלו, כמו הפילוסופים, ערכים, אנושיים, לחפש את הדרך. יש לך הדרכה אלוהית, חיה בעולם, יש לך קונסוליה שדרכה אתה יכול לפגוש את האלוהות בארץ, זה האומה הישראלית, שחיה ככה. אז יבואו בעולם חיי עונג. אתם מבינים? זה, ההשפעות של זה, אתם צריכים לדעת, שזה שורש לכל ההשפעות הטובות, ובהיעדר של הדבר הזה זה שורש לכל הקלקולים, לכל הצרות, כל הסיבוכים של העולם. הרב כותב, הם מתחילים מסיבוכים של הדעות. פה יש לך צינור להיפגש עם מופעת השם, עם אמונה טהורה. אז יבואו בעולם חיי עונג, חיים של נחת, רוח ומנוחה, חיים שכל מטרתם הגלויה לא תהיה כי עם שלום ואהבה והגיון דעות אמיתיות, ולא הגיון של דעות אנושיות, מסולפות, חלקיות, מטומצמות, מארסות. כן?
אז יבואו בעולם חיי עונג. יש עונג שבת, יש עונג שבת, יבואו בעולם. אחר כך אומר חיים של נחת, רוח ומנוחה. מנוחה של מה שאתה רוצה בה.
הוא דורש את זה, יפה. יפה מאוד, אתה דורש את זה על, וקראת על השבת עונג, נכון? ושבת מנוחה, יפה מאוד. אבל סוף סוף המטרה שלנו זה שלא שהגויים ישמרו שבת, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, בכלל, גוי ששבת חייב מיטה, הגמרא אומרת. כי הגויים הם צריכים לעסוק במלאכה, הם לא צריכים לשבות ממלאכה. אפילו אם זה לא יום שבת, אגב, אם עושים לעצמם סתם יום מנוחה, זה גם כן, הגמרא אומרת לו, תוהו ברעה לשבת יצרה, הגויים צריכים לעסוק במלאכה. בכל מקרה, שנייה, הרב, אבל הצינור, אנחנו לא, אין לנו מטרה שהגויים ישמרו שבת, יש לנו מטרה שהגויים ינקו אידיאלים מהאומה הישראלית, וזה יתאפשר על ידי שהאומה הישראלית תשמור שבת. אז לא, הרבה מחלוקות ייעלמו, הרבה שיווי של הדעות ושל המעשים ויתאפשר, והרבה אמונה יכולה להתפשט, הרבה ערכים, הרבה אידיאלים. זה הנקודה. זה מה שיביא עונג. מתי בא לאדם עונג? עונג רוחני. הרמח"ל אומר, תחליט, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מה זה להתענג? להתענג זה שהאדם הוא מגלה את העצמיות האלוהית שלו. הוא חי על פי הצלם אלוהים שבו. זה יכול להיות אצל הגויים. הגויים סוף סוף אמורים לקיים שם עצמו בני נוח, מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל. אבל היכולת שלהם לקבל את ההדרכה הזאת, זה קודם כל שאנחנו נעשה את תפקידנו. אנחנו צריכים להיות בוודאות על הדבר הזה. משה, התורה פותחת ואומרת, אולי אמרתי לכם את זה, אני לא זוכר באיזה שיעור אמרתי את זה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז הרש"י שמה אומר, כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, נכון? אני, אם הייתי דוד המלך, זה פסוק מדוד המלך, אולי הייתי כותב את הפסוק אחרת, נכון? הייתי אומר, כוח מעשיו, יגיד לגויים, לתת לעמו את נחלתו. כך הייתי כותב אולי. אבל הפסוק לא אומר כך, אומר, כוח מעשיו, יגיד לעמו. מה זה משנה שאנחנו יודעים שהשם ברא את העולם? צריך שהגויים ידעו את זה, נכון? שאם יאמרו, מות העולם, ליסטים אתם, שכיבשתם, ארצות שבע עממים, תאמרו להם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתן להם, ברצונו כן, סילק אותם, נתן לנו, כן, או רישם ונתן לנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא עושה בעולם כרצונו. טוב, אז מה זה יעזור שהוא יגיד לנו? שיגיד להם, נכון? כוח מעשיו, יגיד לגויים, שיעזבו אותנו בשקט, יפסיקו להציק לנו, שאנחנו עם כובש, נכון? ככה הייתי כותב את הפסוק, אבל זה לא ככה. דוד המלך הוא צודק שהוא כתב ככה את הפסוק, כי כוח מעשיו יגיד לעמו, ברגע שלנו יש ודאות כלפי ארץ ישראל, ככה רב צבי יהודה היה אומר, אז ממילא לגויים הם לא יבואו בדרישות טריטוריאליות. ברגע שאנחנו מפקפקים, כן יש ריבונות ביהודה שומרון, אין ריבונות, אנחנו לא מחליטים, אז הם באים בכל מיני דרישות. לכן כוח מעשיו יגיד לעמו, אנחנו צריכים ודאות על הדבר הזה. וממילא הוודאות שלנו תתפשט על הגויים, אותו דבר פה, במקרה של השבת. ברגע שלנו יש עדות חיה, בעצם זה שאנחנו חיים ככה, מאשרים את העניין הזה, מאמינים בו, שהשם ברא את העולם, אנחנו חיים את השבת ככה, אנחנו שומרים אותה, וזוכרים אותה, וחיים אותה. אז הגויים, יש אין סוף של השפעות רוחניות סביב הנקודה הזאת, שאנחנו חיים חיי אמונה, חיים של אחדות השם. זה נותן להם ודאות ועונג, זה עוזר להם להיות מי שהם צריכים להיות. יש להם צער מזה שהם חיים לא על פי עצמיותם האלוהית, ועוד יש כל מיני דתות כאלה שמסבכות אותם, דתות אנושיות שהם המציאו, וזה עוד יותר מרחיק אותם מצלם אלוהים שלהם. אז השבת מטרתה להשפיע עונג, וקראת על השבת עונג, הרב אפשר להגיד שהוא דורש את זה פה, עונג לכל האנושות. העונג מתוך הנאמנות לצלם אלוהים של האנושות, של כל אדם. שם יבוא עונג. כן. כן.
הם יעבדו בשבת גם מתוך מנוחה.
כן. כן,
כן, כן. הרעיון שההשפעה תביא אותם לשלמות תוך כדי הטבע של הגול
והמחויבות שלהם. כן. כן, כן. אני יודע שלא התכוונת לזה. אני סתם תפסתי עליך טרם. תפסתי על השאלה שלך טרם. מה שאומרים, הרמת לי להנחתה. אבל אני לא, אני יודע שלא. אני ממשיך. וזה אמנם יבוא על ידי שיתגלה כבוד השם באופן מבורר, על ידי שיתאמת בלב כל בני האדם שאין ראוי לעשות דבר, כי אם המתאים לחפץ העליון, כמו שהאומה הישראלית חיה, היא לא עושה שום דבר, רק אם הוא מתאים לחפץ העליון, לחפץ השם, לרצון השם. והכירו, כן, של העולם, כי חפץ העליון הוא האהבה והשלום לכל יצוריו, זאת תהיה כל מעשהו ושמחתו. כלומר, יש פה התבררות מתוך הזדהות, שלעשות את רצון השם בעומק העניין, זה הרצון היותר פנימי של האדם ושל האנושות, וזה מה שמביא את האהבה והשלום, לעשות את רצון השם. לא להילחם בהשם, לא להילחם במעשה האלוהי, לא להילחם בהדרכה האלוהית, כמו שיש היום הרבה אז שבזה עסוקים, גם בזירה הפוליטית וגם בזירה האקדמית וגם בזירה המשפטית, כאילו נלחמים בהשם. וזו טעות מובנית מאוד חריפה. כאילו אתה יותר מוסרי מהשם, יותר חכם מהשם, וההבנות האנושיות של כל מיני פילוסופים של תרבות המערב ידריכו אותנו יותר נכון מהתורה. זה קשקוש שמסבך מאוד את התרבות האנושית. והנה, כל זמן שעוד לא באה ההתפתחות הזאת, הנה כל עמל וכל חישרון מעשה הוא רק קינת איש מרעהו. עכשיו הרב מתאר לנו בעצם כל עוד השבת היא לא נשמרת. הוא בא ואומר, תדע לך, יש לזה אין ספור השלכות. מה שכל עמל וכל כישרון מעשה הוא רק קנאת ישמרהו. במקום עונג ואהבה והרמוניה ושלום, מה שקורה זה שהעולם הופך להיות ג'ונגל, גם ברמה הכלכלית של כזה קפיטליזם דורסני, או עוד שיטות כאלה שבעצם כל אדם רוצה לצבור הון, והברכה שיש לו זה לא נועד מבחינתו אלא לנוחותו הפרטית והאישית, כשבעצם האמונה שמצטיירת בלב סביב התורה והשבת, היא הופכת את האדם למשהו הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר סוציאלי, הרבה יותר כללי. אבל כל עוד לא באה התפתחות הזאת, הנה כל עמל וכל כישרון מעשה, הוא רק קינת איש מרעהו, לא רק ברמה הכלכלית, אלא באופן כללי, כן? רואים את התגרות שבין האומות, מלחמות וכו'. המלאכות כולן מתכוננות רק מאהבה הפרטית, של כל אדם אל עצמו, ולרגשותיו הבהמיות, וכל שאיפותיהם בכלל המין האנושי, אינו קיים לתכלית זאת. על כן בהכרח, יוצא מזה מצב המוסרי הארוס, העומד בעולם כעת, המלא מסתמה וכוח האגרוף, אשר בגללו כל המין האנושי רובץ תחת מסעו. כלומר, כל עוד אין לאנושות הדרכה מוסרית, שמאפשרת חיי הרמוניה והתאגדות סביב העניין האלוהי, סביב אחדות השם, סביב עולם מוסרי, ערכי, אז אנשים עסוקים, המלאכות כולן, כאן, במה אתה לומד, מה אתה עובד, מתכוננות המלאכות רק מאהבה הפרטית. אדם הוא רוצה לצבור און, יש מה שנקרא השלירון העליון, יש איזה מין לפעמים דורסנות כזאת, של כל אדם אל עצמו ולרגשותיו הבהמיות. אדם רוצה לחיות חיי הנאה, חומריים, שיהיה לו כסף, יהיה לו נוחות, וכל שאיפותיהם בכלל המין האנושי אינו קיים לתכלית זאת. ככה בנויות כל הסדרות האמריקאיות, האירופאיות, סרטים סביב הנקודה הזאת. אדם עשיר, נהנה בחיים, יש לו יכולת, זה הנקודה. בשביל זה אדם לומד מקצוע, בשביל זה אדם או יוצא לעבוד, בוחר מקצוע. למרות שהוא לא אוהב את המקצוע הזה, אבל העולם הוא ג'ונגל ואתה צריך לשרוד בו. זה מין כזה תודעת חיים כזאת, וצריך ליהנות גם, אז צריך שיהיה לך הרבה כסף, וזה כמובן לא המטרה של בריאת העולם. העולם הוא צריך להיות מקום מוסרי, ערכי, סוציאלי. וכן בהכרח יוצא מזה מצב המוסרי הארוס, העומד בעולם כעת, הרב מתאר בימיו, מצב שעד היום הוא בעצם קיים. נכון? הוא לא השתנה, המצב הזה. אז אני ממשיך. המלא מסתמה וכוח האגרוף. מסתמה זה הכוונה שנאה, וכוח האגרוף כוחניות, כמו ג'ונגל. גם ברמה המלחמתית, הרב הוא ראה את מלחמת העולם הראשונה, עם כל המיליונים שנרצחו וכו'. וגם ברמה הכלכלית, זה אדם יש לו הון, והוא לא בהכרח מרגיש שהוא צריך לתת לחלשים, או וכו'. אשר בגללו כל המין האנושי רובץ תחת מסעו, כן? זה כמובן מטפרוזה. מה? כי תראה חמור סנחה רובץ תחת מסעו. כלומר, המין האנושי הוא כבד לו. מה זה כבד לו? מלחמת הישרדות. אנחנו רואים את זה עד היום, כן? ועקבית דמשיחא כתוב, תכלה פרוטה מן הכיס. אז למרות שיש כזה שפע ואושר, אבל הרבה הרבה מערכות מנוהלות בצורה שהיא לא תמיד מוסרית וסוציאלית. והנה שביתת השבת תלמדנו מה גדול ערך התעודה הלאומית שלנו, שתביא תקופה חדשה בעולם. זה לא עניין פרטי. אתה שומר שבת או לא שומר שבת. זה העולם הבא שלך, הגיהנום שלך. זה בכלל לא עניין פרטי רק. זה לא מסתכם בדבר הזה. זה עיסוק בלתיקון עולם מלכות שדי. אדם צריך לצאת מהמקום הצער שלו, ולהבין את גודל ההשחתה שהוא יכול לעשות בעולם, או גודל הטובה שהוא יכול להביא לעולם, על ידי השותפות בשמירת השבת. והנה שביתת השבת תלמדנו מה גדול ערך התעודה הלאומית שלנו, שתביא תקופה חדשה בעולם, תקופת מעשים חדשים, אשר כל אלה המעשים בשאיפותיהם אינם דומים להם כלל. כל אלה המעשים שהוא ציין, שזה קינת איש מרעהו, ועולם מלא מסתמה וכוח אגרוף, שכל המין האנושי רובד תחת מסעו, זה לא דומה למעשים שיהיו לעתיד לבוא. הרי התורה היא מדברת על תיקון עולם חוד שדאי, לימות המשיח, ושקרן ישראל תעלה, והאור האלוהי ישפיע על כל האנושות, ובשלב הבא תחיית המתים, שכל אלה המעשים בשאיפותיהם הפרטיות, המצומצמות, אינם דומים להם כלל, מה שהתורה מדברת לתכלית. כי יבואו מעשים שתכליתם תהיה שלום ואהבה, ואהבת השם. אז יש הרבה פסוקים סביב הנקודה הזאת, בישעיהו י' א' למשל, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבט, נכון? וששעשעה יונק על חור פתן, ואריקה בקר יאכל תבן. הרמב"ם אומר, זה משלים על כך שאומה אכזרית, היא לא תטרוף אומה שלא אכזרית, כן? היום יש הרבה לשון הרע בעולם, זה סוג של רציחה, הרבה שיימינג, כל הדברים ייעלמו. העולם יהיה עולם הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר ערכי, הרבה יותר סוציאלי, כל זה תלוי בשמירת השבת. מבינים מה הרב עושה פה? הוא בא תופס את האדם בנקודה המוסרית שלו, ואומר לו, אתה צריך אחריות, אתה חושב שאתה אדם מוסרי? הוא אומר, בסדר, הכל אני אדם טוב, אני עושה טוב. תשובה, אתה יכול לעשות הרבה יותר טוב. יכול להיות יש לך ערכים שאתה אוחז בהם. יש דבר כזה. אנשים, הם לא כולם מרושעים מכף רגל ועד הראש. יש אנשים ערכיים, עושים מילואים, הוא מתנהג יפה לאשתו, יכול להיות הוא ערכי, חי בארץ, גיבור, בצהל, כל מיני דברים. אבל תדע שאתה יכול להשפיע הרבה יותר טוב על העולם. אתה אדם טוב, אתה יכול להיות הרבה יותר טוב. ההשפעה של הטוב שלך היא יכולה להתרחב הרבה הרבה יותר. אתה יכול להשפיע ולרומם את כל האנושות, להשפיע טוב על כל היש. הטוב שאתה מוציא מעצמך היום הוא מצומצם. הוא טוב. זה עדיף מלהיות מרושע, כן? אבל זה טוב חלקי. כן. גם השפעה סגולית, השפעה נגלית של דוגמה אישית, של השפעה לימודית יכול להיות. אבל קודם כל, אתה לא יכול לקבל מהאומה הישראלית כל עוד אנחנו לא מאמינים למה שאנחנו אומרים. איך כתוב? מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אתה לא יכול להשפיע על העולם אם אתה לא מתוקן. וגם, קודם כל, נכון? אדם והאומה צריכים בעצמם להאמין במה שהתורה אומרת. ואת תהיה השפעה אדירה. אבל זה לא רק השפעה סגולית, זה גם סגולית, גם לימודית, גם דוגמה אישית. בסדר? השפעה נגלית, מה שנקרא. אז אני ממשיך. אז יבואו מעשים שתכליתם תהיה שלום ואהבה ואהבת השם. כן? ואהבת לך כמוך, אני השם. זה המשך הפסוק. אהבה בין איש לרעהו ובין אומה לרעותה, היא יונקת מאהבת השם. אם אתה מצליח לראות את הנקודה האלוהית שבחבר שלך, את הנשמה האלוהית שבו, אתה מצליח לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. ואהבת לך כמוך. וגם את הנקודה האלוהית שבכל אומה. וכל זה רק על ידי התפתחות לאומית, להיות גוי אחד, לחיות בקרבנו בתחילה חיי אהבה ואחווה, חיים המורים דעה באושרם הגדול, מהו הטוב שתנחיל האמונה והידיעה באחדות השם ובשליטתו על כל דרכי החיים, אשר בהכרח תשכיל כל האנושיות ללמדם וללכת בעקבותם כדי לקונן את שלום העולמים הנחמד הזה. עוד פעם אני חוזר. וכל זה, כל הערכים הגדולים, כל תיקון העולם, כל המתיקות שתהיה בימות המשיח, ועילוי של כל הערכים האנושיים וגידול של קרן ישראל, כל זה רק על ידי התפתחות לאומית להיות גוי אחד. איך אתה גוי אחד? ההתחלה זה על ידי השבת. תראו כמה מחלוקות היום השבת גורמת. כמה הפרצה הזאת של עבודה בשבת, תחבורה ציבורית בשבת, מסעדות בשבת, כל הדברים האלה זה גורם להמון המון מחלוקות, גם ברמה הנגלית וגם ברמה של מחלוקות שהן פשוט ברגע שהאדם הוא מרוחק ממערכת הערכים של היהדות, אז ממילא יהיו מחלוקות בהרבה תחומים, כן? מה שעכשיו סערה סביב דברי הרב רפי פרץ. אתה אומר כאילו, מה יש בכלל לדבר על זה? זה כאילו דברים, דברים פשוטים. אבל אתה רואה שיש אנשים שהם חיים כל כך רחוק, שסוגלים לדבר בכזאת שפה אלימה, בכזאת שפה דורסנית וכפייתית, כפייתיות פלורליסטית, כן? כופים את הפלורליזם בחוזקה. אסור לבן אדם לומר שום דבר שלא מיושר קו עם הפוסט-מודרניזם. אז אנחנו מבינים ששמירת השבת זה לא נגמר רק בשמירת השבת, יש לזה הרבה 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 השלכות על כל מערך התרבות בישראל, על כל שיווי הדעות והמעשים, על כל חיי המוסר, כל סידור הערכים, מה עיקר, מה תפל, מה תמה, מה תאור. זה המון השלכות. אז כל זה רק על ידי התפתחות לאומית, להיות גוי אחד בארץ. לחיות בקרבנו בתחילה חיי אהבה, קודם כל בתוכנו, ואחווה. חיים המורים דעה באושרם הגדול. מהו הטוב שתנחיל האמונה והידיעה באחדות השם ובשליטתו על כל דרכי החיים? אנחנו קודם כל, עוד פעם, תראו, בוא אני רוצה לדייק פה רגע במשפט. לחיות בקרבנו בתחילה חיי אהבה ואחווה אנחנו מבינים. כלומר, אנחנו בעצמנו, בתוכנו, בהרמוניה פנימית, בהשלמה הדדית. חיים המורים דעה באושרם הגדול. חיים שהם מחוברים אל השם, שהם מגלים את השם. דעה זה חיבור אל העליונים, אל שם השם. מהו הטוב שתנחיל האמונה והידיעה באחדות השם ובשליטתו על דרכי החיים? כלומר, אנחנו צריכים, כן, אם אין דעת, הגמרא אומרת, הבדלה מניין. למה הבדלה היא בברכת הדעת? כי אם אין דעת, אז אין הבדלה בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, כן, בין, אין הבדלה. אבל פה מדובר על חיי דעת. אתה מחובר אל שם השם, אל התפקיד הישראלי, אל התורה. אז חיים המורים דעת באושרם הגדול, מהו הטוב שתנחיל האמונה והידיעה באחדות השם ובשליטתו על דרכי החיים, אשר בהכרח תשכיל כל אנושיות ללמדם וללכת בעקבותם כדי לקונן את שלום העולמים הנחמד הזה. אני חושב שהרב אומר מהו הטוב במובן שלא, הוא לא שואל, הוא לא שואל, אלא הוא כמו שאדם אומר, אוי, איזה ימים נפלאים אלו יהיו. כאילו אומר, מהו הטוב שתנחיל האמונה והידיעה באחדות השם ובשליטתו על דרכי החיים? יהיה כל כך ימים גדולים, דברים גדולים יקרו שם. אשר בהכרח תשכיל כל האנושיות ללכת ללמדם וללכת בעקבותם. אתה לא יכול, אתה רואה גודל, אתה נמשך. אדם רואה נביא. הוא מיד רוצה להידבק בו, הוא רוצה להיות כמו, הוא עובר איזה תהליך פנימי, הוא מיד יש לו הרהורי תשובה, ורוצה לסדר את החיים שלו בצורה יותר שלמה, כי הוא רואה פה משהו שלם, הרבה יותר שלם ממה שהוא. אז אדם רואה את האומה הישראלית בצורה של חיים, של אידיאלים אלוהיים, של הרמוניה, של שלום, של אהבה, של אמונה. העולם שיראה כזה דבר, אז הוא יגיד, אנחנו גם רוצים ללמוד, כמו שקרה קצת בימי שלמה, אמרתי לכם, למה כל העמים באו ללמוד ממנו? הם ראו פה גודל אחר, הם ראו פה ניגון אחר, הם ראו, יש לך משהו שאין לנו, בוא תלמד אותנו, בוא תסביר לנו. אתה אדם רואה צדיק גדול, הוא בא ואומר, יש לי מה לקבל ממנו, יש בו איזה שלמות שאני בעצמי צריך לחיים שלי. אני רוצה לדבק בדרכים שלו, אני רוצה להבין את התורה שלו. הנשמה מרגישה את זה מיד. היא מרגישה שיש פה שלמות שאני רוצה לקנות. לא ממקום של קינה, ממקום של הדרכה, ממקום הכי אמיתי, של הזדהות, של רצון לגדול. ככה האומה הישראלית צריכה להשפיע על האנושות. כל זה מתחיל בשמירת השבת. בסדר? אשר בהכרח תשכיל כל אנושיות ללמדם, ללכת בעקבותם כדי לקונן את שלום העולמים הנחמד הזה. אמנם, אני ממשיך, מה זה אמנם בדברי הרב קוק? זה אכן. בסדר? אמנם זה לא כמו שהיום משתמשים באמנם בצד של ניגודיות. אצל הרב זה לא ניגודיות. בסדר? זה גם בלשון שלנו יש, יש, יש לזה ביטויים. בסדר? של אמנם בצורה של הרצאת דברים. כאילו, אכן. אז אמנם, כוח המוסרי הפרטי צריך שישתלם כפי עוצם ייחוסו אל הכלל. אני קורא עוד משפט. האידאל הנשגב הזה, שהוא טבעי וקרוב אל הלב, הוא בעצמו מכונן את מצב המוסרי שבאדם על יסוד נכון, ובמה תמצא את עצמך, מחזיק באמת במסת הנפש הגדולה הזאת. אני מסביר עכשיו. שנייה רגע. יש פה עוד, יש פה כמה בתוך המהלך, בתוך המהלך של הרב, כמה, גם אנחנו רואים, הוא מרצה נושאים שונים, פתאום עכשיו הוא מפנה את הדיבור, בצורה מאוד ישירה. כאילו הוא מדבר אל אדם. כאילו, זה טור בעיתון שאדם קורא אותו והוא אומר, רגע, הוא מדבר אליי. בסדר? צורה מאוד ישירה. אז קודם כל, המשפט הראשון, ככה, אמנם כוח המוסרי הפרטי צריך שישתלם כפי עוצם ייחוסו אל הכלל. אתה רוצה להיות אדם מוסרי? מוסר זה אף פעם לא דבר פרטי. אין כזה דבר מוסר פרטי. מוסר הוא תמיד יונק היחס שלך אל הכלל, אל האומה, אל האנושות, זה גם אפילו במוסר הגויים יודעים, בסדר? אדם אפילו ברמה של לחיות את השליחות שלו, אתה רוצה לדעת מה השליחות שלך בעולם, היא תמיד יונקת מהשליחות של האומה כולה. אין לך שליחות פרטית בעולם. השליחות שלך, עם הכישרונות שלך והיכולות שלך והעוד שלך בתורה, היא חלק מספר תורה שלם, היא חלק משליחות כללית של האומה. אז גם כן ברמה המוסרית, כוח המוסרי הפרטי צריך שישתלג כפי עוצם ייחוסו אל הכלל. אתה חושב שאתה אדם מוסרי? אפשר לבדוק את זה. כי חזל אמרו שהפורש מדרכי ציבור זה לא בדיוק מוסרי. ברור הנקודה הזאת? אבל הוא לא מדבר פה בשלילה. תשימו לב שהוא מדבר בחיוב. הוא מדבר בחיוב. אתה רוצה לבדוק את עצמך אם אתה אדם מוסרי? תבדוק את הקישור שלך אל הכלל, את היחוס אל הכלל, האידאל הנשגב הזה, שהוא טבעי וקרוב אל הלב, הוא בעצמו מכונן את מצב המוסרי שבאדם על יסוד נכון. ובאמת תמצא את עצמך מחזיק באמת במסת הנפש הגדולה הזאת. רק בהיותך משלם את המס המגיע מחלקך, היינו בהשתתפך עם כלל ישראל, בהנהגה השווה של שמירת קדושת יום השבת. מסעת הנפש שלך זה תיקון העולם. השאיפה שלך זה שהעולם יהיה מקום מוסרי, ערכי, אידיאלי. יש לך מס שאתה צריך לשלם. מה זה מס? כמו שאדם הוא שותף, נותן מחצית השקל להיות שותף לקורבנות הציבור של כל השנה, נכון? אתה, המחצית השקל שלך, בדבר הגדול הזה שנקרא תיקון המלכות שדאי, שזה ודאי דבר שאדם רוצה, נכון? אתה רוצה יש אדם שתשאל אותו, תגיד לי, אתה רוצה שהעולם יהיה מתוקן? כל אדם כמעט יגיד לך, ודאי, אני רוצה שהעולם יהיה טוב. המחלוקות הם רק במה זה טוב, נכון? או מה הדרך להגיע אל הטוב. בדרך אל הטוב יש הרבה, הדרך אל איך כתוב? הדרך אל הגיהנום רצופה בכוונות טובות. יש לאנשים הרבה כוונות טובות. בכל מקרה, כל אדם רוצה שהעולם יהיה מקום ערכי ומוסרי וטוב. כמעט כל אדם שלא השתבש טבעו האלוהי לגמרי. אז הרב פונה לאדם כזה, אומר לו, אתה רוצה שהעולם יהיה מקום מתוקן וטוב? אתה צריך להיות שותף. אתה לא יכול להסתכל על העולם כמי שמביט על סרט מהצד, או גרוע מכך, ללחום במגמה המוסרית של תיקון העולם. כשאתה מחלל שבת, אתה לוחם בתיקון העולם. אתה מארס. אבל הרב לא מדבר בשלילה, הוא מדבר פה בחיוב. אתה צריך לשלם מס. לא מס במובן של מכביד עליי, אלא מס במובן של שותף. אני שותף, שותף פעיל בתיקון העולם. כמו שאני שמח לשלם מחצית השקל של קורבנות הציבור שיהיו במהלך כל השנה, נכון? לקופה הגדולה הזאת. האדם הוא שותף, גם שמש אדם שמח להתגייס לצבא. הרי אתה רוצה שיהיה לנו ביטחון לאומה, נכון? אתה רוצה שהילדים שלך יחיו פה בשקט. אתה נותן את השלוש שנים האלה. אתה משלם מס. כאילו, אתה אומר, אדם עושה את זה בסדר, מצוין, אני רוצה ללכת לסיירת, נכון? הוא לא משלם את זה במקום מכביד, זה מקום של הזדהות, מקום של שמחה. הוא אדם כללי, מצוין. אתה אדם כללי, אתה רוצה להיות אדם כללי, אדם מוסרי. המוסר שלך הוא חייב לנוק מן הכלל. המס שלך זה בעצמך שתשמור שבת. אז זה להיות שותף עם כלל ישראל, לא לפרוש מן הציבור. אז הנך יוצא ידי חובתך. אתם רואים? סגנון מאוד ישיר כזה, נכון פתאום? מאוד אישי כזה, כמו חובות התלמידים. דע לך, אחי, ככה הוא מדבר שם. כן, שהנך בן ישראל, יש לו מין סגנון כזה, אז גם הרב פתאום תופס את המיקרופון הזה. אז הנך יוצא ידי חובתך, לכונן את רוחנו הלאומי הנשגב מצדך, ובזה הנך באמת עובד השם, פועל חלקי בתכלית הכללי, שהנך חלק מחלקיו. כי רק על ידי ההנהגה השווה של כלל, הכלל כולו יוצאת את התכלית. תהיה חייל בצבא, אבל זה רק חלקי להיות חייל אחד. אבל אתה חלק ממערכת כולה שלמה. והכלל הוא רוכב על גבי הפרטים. אתה איבר של כנסת ישראל. אתה איבר של האומה. השליחות שלך היא יונקת מהשליחות הכללית של האומה. רק אז אתה יוצא ידי חובתך. אדם הוא לא יכול לדעת מה השליחות שלו בעולם, או לבצע את השליחות שלו בעולם, מנותק מהאומה, אדם מישראל. אתה לא יכול. זה לא השליחות שלך בעולם, להיות איזה איבר מדולדל, איבר מנותק. אתה לא עושה שום שליחות. זה לא מוסרי מה שאתה מנהיג את עצמך ככה. השליחות שלך היא תמיד יונקת מהשליחות של האומה. אתה בן ישראל. אז השבת היא מה שמוציא אותך ידי חובתך, לכונן את רוחנו הלאומי הנשגב מצדך, ואז אתה באמת עובד השם, פועל חלקי, אבל בתכלית הכללי שאתה חלק מחלקיו. בהנהגה השווה אל הכלל כולו, אז יוצאת התכלית רק על ידי ההנהגה השווה של הכלל. על כן חלילה לך אחי, רואים? אחי. זה סגנון מאוד לא רגיל ברב, מאוד. ממש זה סגנון שונה, אני חושב שזה יוצא דופן חריף הסגנון הזה. מעטים, מעטים המקומות שאפשר למצוא את הרב מדבר ככה. אתם יודעים, מאמרי הראייה, חלק מהרוב המאמרים פה, הם מתפרסמו בעיתונות או בכל מיני כזה כתבי עת. פעם עיתונות זה היה דבר שווה, כן? היית יכול מדי פעם לגזור איזה כתבה, זה היה לשים ביומן, באלבום. היום אומרים, לעטוף דגים, זה מבאש את הדגים. על כן, חלילה לך, אחי. מה? מה אתה אומר? גם דגים כבר לא עוטפים אותם, כן. הכל השתנה בעולם. הם היו קונים דגים, דגים חיים כאלה, עוטפים אותם בעיתונים, דגים, אבל מי שלא יודע, זה ככה היה. אני עוד זוכר, הייתי הולך בסופר, היה שם מין כזה מקרח עם דגים חיים, תמיד לתור ילדים, היינו מסתכלים, והם משפריצים עלינו, כל הקרפיונים האלה. היום כבר לא עושים ככה. אתה הולך לקופה עם עיתון. על כן חלילה לך אחי, לשחט את נפשך, להוציא את עצמך מן הכלל, גם בדבר קטן, המסתעף לקדושת יום השבת, שהוא האות בין השם ובין בני ישראל. אות על התעודה הכללית, שאינה נגמרת כי אם על ידי ההנהגה המתאימה של כל האומה בכללה. אז אתם רואים, זה פנייה מאוד ישירה. הוא אומר לך, אני חלילה לך, אחי, לשחט את נפשך. איך אתה יכול להשחית את המצב המוסרי שלך, להוציא את עצמך מן הכלל, גם בדבר קטן המסתעף לקדושת יום השבת? תגיד, לא, זה הלכה פרטית, אני שומר בגדול, אבל בקטע הזה אני אפילו בדבר קטן. יש אנשים אומרים, אני עושה קידוש, ואז וזהו, נכון? עושה קידוש ויש כמשפחות, כן? קידוש וטלוויזיה. אבל הוא אומר לך, לא, אפילו דבר קטן. איך אתה יכול לשחט את נפשך, להוציא את עצמך מן הכלל, גם בדבר קטן המסתעף לקדושת יום השבת, שהוא האות בין השם ובין בני ישראל, אות על כל התעוד, אות על התעודה הכללית, שאינה נגמרת, כי אם על ידי ההנהגה המתאימה של כל האומה בכללה, זה צריך פה את כל האומה שתתאים בהנהגה, ואתה, איך אתה יכול לשחט את הנפש שלך ללכת נגד כלל ישראל? כל הדברים שכבר הסכימה עליהם האומה כולה, על פי הסכמת בוניה, חכמי תורה שבעל פה, שכבר רכשו להם את רוח העם, להיות על ידם מתאמץ ומתחזק יותר להכרת תעודתו, כולם קדושים ממה. כלומר, יש ציוויים שהם דאורייתא, יש ציוויים שהם דרבנן, מילי דרבנן, שבות מה שנקרא. אבל זה אצל חכמי ישראל שהוכרו על ידי האומה, האומה הסכימה עליה, הם בוני האומה, הם מחזקים את רוח העם, הם מצילים את האדם מאיסור, כולם קדושים ממה. וכל הנוגע בהם שולח יד במרכז החיים של הרוח הלאומי. נראה שבימיו של הרב היה גם סיטואציה כזאת שאנשים היו אולי שומרים חלק מהדברים שהיו נראים להם כחמורים, דאורייתא בשבת, והיום זלזלים בענייני דרבנן. בימינו זה בדרך כלל מישהו כבר בימיו של הרב זלזל במילי דרבנן, בימינו כבר כלום לא נשאר. כי ככה זה הסדר, מתחילים בדבר שהוא קטן, נראה או שינוי מסוים, ובסוף הכל נפרט. זה כמו סוודר שהוא מתחיל להיפרם והכל נפרם עד הסוף. כמו שבארצות הברית, יודעים שהתנועה הרפורמית אמרה, תגיע לבית הכנסת באוטו, זה בסדר. פעם היה אפשר, היה קושי להדליק אש, זה היה על ידי אבנים, והיום זה לא בעיה, אתה סובב את הסוויץ של האוטו, מגיע, יש רכבת תחתית. מה שקורה עם הטיעון הזה שהוא כבר קיים עשרות שנים, זה שמי שהחזיקו בתחילה, היום הוא כבר בדרך כלל נשוי כבר לגויה, אתם מבינים? באיזה רמה זה נפרץ, העסק נפרץ, זה לא נכון. מה גם שהדלקת אש בשבת היא דאורייתא, אבל פה הוא מדבר אפילו על מילי דרבנן, אפילו על הלכות מוקצה והלכות לא יודע מה. הכל חשוב, אנחנו לא נוגעים בשום דבר, כל זה משמר את הצוויון של האומה הישראלית ואת הזהות שלה ואת קדושת השבת, וכל תיקון העולם ומלכות שדי הוא נעקר אם אתה לא משמר את כל המערכת בכללותה. ואף אם לא יעלה ביד הפורץ ההוא, כי אם מעשה הוא לבדו, הרי הוא עוקר את נפשו מהתעודה המוסרית, ומונע ממנה הטוב הגדול של ההשתתפות בבניין הרוח הלאומי. כלומר, האדם יגיד, תראה, מה שאני עושה בבית שלי, אני לא ברחוב, מחלל שבת, בפרסיה, אני בבית שלי, מה? הרב אומר, זה לא ככה. זה אתה עוקר, הוא אומר, אדם כזה, הוא עוקר את נפשו מהתעודה המוסרית, הוא מונע ממנה הטוב הגדול של ההשתתפות בבניין הרוח הלאומי. כמו שאדם יגיד, אני קודח בספינה רק בתא שלי. אני עושה חור, רק בתא שלי. לא. רק בתא שלי אני קודח. ואתה מבין שאתה מטביע את כל הספינה. זה משפיע על הכלל כולו. על כן, אחי, חלילה לך לחלל את קדושת השבת בשביל מצבך ופרנסתך, מכל שכן בשביל השקפותיך החופשיות על החיים. והלא תוכל להכיר מחומר הדין של התורה, שירוח השם על האומה בכללה, מה גדול ההפסד הלאומי המגיע משליחות יד בקדושת השבת. אז הרב פה אומר ככה, אין פה תירוצים, לא של פרנסה, לא של מצבך, אני יודע מה, לא, וכל שכן לא בשביל השקפותיך החופשיות על החיים. בסדר, יש לך השקפות חופשיות, פעם קראו לחילונים חופשיים ולדתיים אדוקים. אז זה בימי הרב. זה כל אלה לא סיבות לפגום במצב, בתיקון העולם, ולפגום במצב האומה. ואתה תבין כמה זה חמור אם תסתכל על העונש של חילול שבת. אתם יודעים, הרמב"ן כותב את זה בפירושו לתורה, שאתה יכול לדעת חומרת כל מצווה או עבירה לפי העונש שלה. בסדר? אז שבת יש לה את העונש הכי חמור בתורה, שזה סקילה. כי גם בתוך הרג יש לך ארבע מדרגות, כן? סקילה, שריפה, הרג וחנק. חרב, הרג זה כאן החרב, חרב וחנק. אז יש בזה מדרגות מדרגות. זה העונש הכי 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 חמור, כמו עבודה זרה. אתה מבין שזה עניין רציני. או שאתה בא ואתה עושה משהו קטן, אומר, מה, בסך הכל, לא מקפיד על הנקודה הזאת, אבל מה כבר עשיתי? לא, לא. לא. זה, תבין כמה זה חמור. למה זה כל כך חמור? כי זה מארג אלוהי שלם שמוביל לתיקון עולם מלכות שדה. יש פה תוכנית אלוהית, ואתה פוגם אותה. אתה מארס משהו מאוד מאוד כללי, משהו מאוד מאוד חשוב. יש לך השפעה על המון המון נפשות, על המון המון דורות יש לך השפעה. אני רק עושה דבר קטן, מה? זה לא דבר קטן, זה דבר מאוד מאוד גדול. אתם מבינים? אני רק מוציא סיכה מרשות לרשות. אתה רק מוציא סיכה, אם מטרים בו והוא מוציא, אז הוא חייב מיטה. מה זה סיכה? מה לא? מה עשיתי פה? מה יצרתי פה? מה? תבין שזה רציני. אז תבין שאם התורה כל כך החמירה בקדושת השבת, אז זה, כי ההשלכה של זה היא אדירה שבאדירות. והלא, טוב, זה ראינו, משום זה אחי, רואים, דבר ככה בנעימות הרב, אל הלב, משום זה אחי, תהיה זאת ראשית מעשיך, לקונן אורחות חייך בתור בן נאמן לעמך, על פי האופן המתאים לרוחו הנשגב. אתה, הדבר הראשון שתעשה, תהיה ישראלי, תהיה בן נאמן לעמך, אל תבגוד, תשחית את נפשך. זה תלך עם הרוח המתאים לישראל. שמור את נפשך מתוך הכרה לאומית, מכל חילול שבת, על פי כל התוכנית המתבארת בתורת השם, מתורה שבכתב ושבעל פה, ועל פי כל התוכנית שכבר קנה זכות אזרח בקרב עמנו. כלומר, אתה תשמור את השבת לפי, לא מה שלך נראה, לפי מה שהתורה אמרה. היה עכשיו מיזם כזה, עוד פעם, מהכיוון הקונסרבטיבי, רפורמי, לעשות שבת חברתית. אתם מבינים? מה זה שבת חברתית? הכוונה, נפגשים ביחד, לא עובדים, אל תעבוד בשבת. כאילו באים אומרים, לא, שבת זה יום מנוחה. אבל כל אחד בדרך שלו, כן? חוות חברתית. אז זה מיזם מאוד דרסני. זה בעצם לקחת אידיאל אחד של מנוחת השבת ולהשמיד את האידיאל של קדושת השבת. זה לא הדרך. אל תשמור שבת בצורה יצירתית, איך שלך נראה. לי נראה שדווקא לנסוע לבית כנסת בשבת זה חשוב. אז זה נראה לך, אז עדיף שלא תגיע לבית כנסת ואל תיסע. הקונסרבטיבים הם הרבה סביב הנקודה הזאת של השבת. בעצם אומרים, הרעיון הקונסרבטיבי זה שההלכה היא צריכה להתאים את עצמה למציאות המתפתחת, לתקופה. אז התורה היא צריכה להיות פתאום כבר פמיניסטית ופוסט מודרנית ועם חיוך ללהטה וכל מיני כזה ערכים נפרצים, אז גם בעניין חילולי שבת, אז אומרים, לא, תגידו, אתה שומע את השבת בצורה יצירתית, בצורה... אז זה לא ככה, זה לא עובד ככה, בסדר? אפילו דבר קטן, אנחנו לא משנים בשום דבר. טוב, נעצור כאן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, שיהיה לכם שבת שלום.